נדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט בלי לבלבל את המוח. שלום איתי גנור.
ברוכים הנמצאים, אלן.
למי שלא מכיר, איתי גנור מנהל אצלנו את תחום ייעוץ המשכנתאות. איתי גנור יש לו קהל אדיר של בוגרים, יועצי משכנתאות, שפשוט מעריץ אותו, ומעבר לזה שהוא איש מקצוע מדהים, הוא בן אדם מדהים. ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום, על פיננסים, על השקעות, על פסיכולוגיה של יועצי משכנתאות, על המקצוע הזה שנקרא ייעוץ משכנתאות, בכלל על איך הופכים משכיר לעצמאי, על כל הדברים האלה אנחנו הולכים לדבר. אז מה קורה איתי?
כל טוב. שוק של המשכנתאות נמצא עכשיו בפריחה מטורפת.
איך אתה מסביר את זה? כי אנחנו בשנה של מלחמה, הריבית גבוהה, מחירי הנדלן לא יורדים, ההפך הם 5-6% עלייה, כבר חודשיים, אנחנו מצלמים עכשיו באוקטובר, כבר חודשיים אנחנו רואים עוד פעם שיאים חדשים של משכנתאות. איך זה הגיוני?
השוק הזה שובר שיאים, וזה בעצם תגובה למה שחווינו בשנה וחצי האחרונות. בהתחלה הציבור נבהל כי הריבית עלתה, אז המשקיעים היו הראשונים שיצאו, ואחרי זה כולם ישבו על הגדר, ואחרי זה באה מלחמה ויצרה איזשהו כיפאון, וכשאנשים פתאום פתחו את העיניים, הם הסתכלו על שוק הנדלן, כי לא בונים פה מספיק, וכי יש אלף ואחת סיבות חיצוניות, הם גילו שהמחירים בורחים. זאת אומרת, הרכבת בורחת, הם נשארו באותו מקום, המחירים לא עצרו, העצירה שהייתה היא סמנטית, עצרה לכמה חודשים, ראינו איזושהי עצירה. לאורך זמן המחירים עולים, השנה הם יעשו ב-24, עם המלחמה בסביבת הריבית, נעשה, לא יודע, 7-8% עלייה במחירי הדיור, זה מטורף במחירי דיור בישראל. אז כולם רוצים לחזור לשוק. עכשיו יש לנו גם את הקהל הטבעי, הגידול הטבעי כל שנה, וגם את אלה שישבו שנה וחצי בשוק, כולם רוצים אחרי דירות.
כן, גם אני חושב, שתי סיבות. אחד, סיבה הגיונית, הם צודקים. כי מי שלא קונה, אני חושב שמי שקונה, הוא צודק, הוא מבין שאם הוא לא יקנה עכשיו, הוא ירצה לקנות בעוד 5 שנים, הוא יפגוש מחירים יותר גבוהים. ושתיים, לגבי הריבית, בסוף זה הפסיכולוגיה שלנו של בני אדם. בסוף בני אדם מתרגלים להכל. ואם בהתחלה השנים היינו על ריבית אפס, והיה לנו מוזר להשקיע, או היה מוזר לאנשים להשקיע בנדלן, שהריבית היא כבר 4-5% והפריים יותר גבוה, בסוף היום אנחנו מתרגלים, זה האופי שלנו של בני אדם, מתרגלים לכל דבר, והיום לאנשים זה נראה הגיוני, שכחו את הריבית הנמוכה.
זה כל כך נכון, יש פה שני דברים שעובדים, אחד נכון, אנחנו בני אדם ואנחנו מתרגלים להכל, גם לדברים פחות טובים, ושתיים, אני דווקא לוקח את זה לעולם שלי, של ייעוץ משכנתאות, כשאנחנו מסתכלים על השוק הזה, אז היום יותר מ-60% מהמשכנתאות נלקחות על ידי יועצים, אנשים מבינים את השוק הזה יותר, ומבינים שמשכנתה זה לא חתונה קתולית.
אבל הם לא מתבאסים לשלם את ה-6,000, 7,000, 5,000, 8,000 שקל שכר טרחה ליועץ, גם ככה הם מגיעים לשלב שהם קונים דירה חנוקים לגמרי.
אני לא נתקל בזה. זה נכון שהשירות הזה הוא לא זול, כי מדובר בלא מעט עבודה, אבל בסוף אנשים שבאים ליועץ משכנתאות מבינים את התועלת שהוא מביא לעסקה, היועץ משכנתאות יחסוך את הכסף שלו בטח 20 פעם בעלויות הכוללות של המשכנתה. כך שבסוף זה הכסף הקטן, נכון שהוא יוצא מהכיס ראשון, אבל אצל רוב האנשים שעוברים תהליך ייעוץ מסודר, אנחנו אומרים יותר מ-60% מהמשכנתאות לדיור מלוות על ידי יועצי משכנתאות. אם נלך 7 שנים אחורה, לא יודע אם היו 10% מהתיקים שהיו מלווים.
לא, היום אני גם רואה, כמעט כל בן אדם, אני רואה, נעזר ביועץ משכנתאות, רואים את זה.
גם המספר הזה הולך וגדל, זאת אומרת, עדיין חסרים יועצי משכנתאות בשוק. השוק הזה יש לו עוד הרבה מאוד לאן לצמוח.
אבל אני דווקא חושב בוא נגיד עד לפני כמה חודשים, בכיפאון של בערך שנה, שהיה לנו פה בשוק הנדלן בישראל, ששנה בלי הרבה יותר מדי עסקאות, יצאו מהשוק הזה הרבה יועצי משכנתאות. כבר לא היה שוק קל. אני חושב שזה דווקא עשה טוב למקצוע, כי בדרך כלל מי יוצא בתקופות קשות? הפחות טובים. נכון. אז אני חושב שזה דווקא עשה טוב, כי היה תקופות מאתגרות לייצא משכנתאות. פגשתי לא מעט כאלה.
זה נורא תלוי איך אתה מסתכל על המקצוע הזה, כי בסוף אחד הדברים היותר טובים בתחום הזה של ייעוץ משכנתאות, זה שאנחנו יודעים לתת מענה, פעם אחת כמובן בתקופות של גאות, זה המענה הקל, אבל מצד שני, גם בתקופות של שפל או בתקופות של קשיים כלכליים אנחנו מייצרים פתרונות. מעריכים משכנתאות, ממחזרים הלוואות, מקטינים מחזרים חודשיים, משנים מבנים פיננסיים, זאת אומרת, תמיד יש ליועץ משכנתאות מה לעשות. עכשיו, זה נכון שכשיש קושי, אם אין לך מספיק כלים ואתה לא יודע להתמודד או לחדד את היכולות או לפתח מוצרים מתאימים, אז אתה תמצא את עצמך בשוק, כמו בכל תחום. אבל יועץ משכנתאות שיש לו את סט הכלים המקצועי, ידע לתת מענה גם בתקופות של גאות וגם בתקופות של שפל. זאת אומרת, אני תמיד אומר, יועצי משכנתאות יודעים ליהנות גם מזה וגם מזה. זה אחד היתרונות במקצוע הזה.
אז בוא נדבר קצת על מי הולך ללמוד את התחום הזה, מי מתאים לתחום הזה, כי אני פוגש לפעמים אנשים שבאים אלינו למכללה, מאוד רוצים להיות יועצי משכנתאות, יש להם באמת, הם באים ממקום מאוד טוב של, קודם כל אנחנו רוצים לעזור לאנשים, ברור שזה עסק לכל דבר, ובאים קודם כל לעסוק בזה כדי להתפרנס, אבל אנשים שבאים מהמקום שגם רוצים לעזור, אבל יש להם פחד, ריביות, מתמטיקה, אחוזים, סטטיסטיקה, אתה יודע, לא כולם זה בא להם בקלות.
קודם כל רגע, בואו נפרק את המיתוס. החשש הגדול מהתחום הזה, או מכל מיני תחומים פיננסיים, יושב על חוסר ידע. אם אתה לא מבין מה המשמעות של ריבית, או איך היא מתנהגת, או מה היא יכולה לעשות בהלוואת המשכנתא, אז ברור שהיא מפחידה. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה, אנחנו נותנים את הכלים, את הידע. זה חלק מההכשרה שלנו. אבל השאלה שלך היא יותר מורכבת מזה, כי את התוכן המקצועי, אנחנו יודעים ללמד, אנחנו עושים עבודה לא רעה בכלל במבנה של הקורס שלנו. אבל זה נכון שזה מקצוע עם ערך מוסף אדיר. זאת אומרת, בסוף תחשוב על השינוי שאנחנו עושים בחיים של משפחה. תחשוב על זה שאנחנו, יועצי משכנתאות, עוזרים למשפחות להגשים חלום. במציאות הישראלית, להיות בעלים של דירה זה סוג של חלום ישראלי. אז יש לזה ערך מוסף. יש לזה ערכים מוספים גם כשאנחנו פוגשים משפחות במשבר, אנחנו פוגשים זוגות עם חילוקי דעות, זאת אומרת, אנחנו נדע לייצר את הפתרונות ביניהם, אנחנו נדע להביא אותם למקום שנכון להם לעשות.
והיה לך תלמיד שהגיע עם איזשהו פחד גדול בכלל מהיכולת שלו ללמוד את התחום הזה?
היו לי כל כך הרבה תלמידים לשמחתי, אבל אני יכול לך דוגמה, בחור שלמד אצלנו במכללה. בחור מאוד צעיר, זאת אומרת, אני מקנה בו, הוא נכנס לתחום הזה 20 שנה לפני שאני נכנסתי אליו. והיה לו חשש גדול גם מהחומר, הוא שאל מלא שאלות, ובא גם לפני השיעור לשאול ולהתייעץ, רצה לדעת הכל, ונורא פחד בתיקים הראשונים שלו. ואנחנו מלווים אותו יד ביד, יש לו היום עסק, הוא עושה משכנתאות, קם בבוקר, וזה העסק שלו, עושה משכנתאות מהבוקר עד הלילה, ואם יש משהו שהוא לא יודע, אז הוא מרים לי טלפון, או שולח הודעה, או מגיע למפגשי פרקטיקה, אנחנו נעטוף אותו, אנחנו ניתן לו את כל הכלים. בחור שהיה לו חשש נורא גדול, גם בקורס הוא התקשה. ברמת החומר, והיום יש לו עסק, הוא עובד, הוא עושה משכנתאות, זה סיפוק אדיר לנו כמכללה.
אני רוצה עכשיו שאלה שדווקא יותר נמצאת בעולם שלי. אני נמצא בעולם שוק ההון, בעולם הפיננסים, וכשאני רואה אנשים, בגלל שלא מלמדים היום השכלה פיננסית בגיל קטן, אז יש אנשים שלא יודעים דברים שאני מבחינתי הם בסיסיים, ואני מבין לגמרי את מי שלא מבין, כי למה שיבין? לא לימדו אותו, אז למה שיבין? אבל מה זה מדד? מה זה מדד המחירים לצרכן? לא יודעים את ההבדל בין ריבית לריבית פריים. לא יודעים שבאינפלציה המחירים עולים. כשאתה בא לתת ייעוץ משכנתאות, הרי אתה נוגע בכל העולם הפיננסי של הבן אדם. אתה לא נותן לו רק פתרון נקודתי על משכנתאות. איך אתה רואה את ההשכלה הפיננסית של הלקוחות שלך? כי בסוף אני מניח שאתה גם לא רק אומר להם, תשמעו, זה המשכנתא, לכו תחתמו. אתה מנסה להסביר להם את ההיגיון של מה שעומד מאחורי ההחלטה שלך.
תראה, הרעיון בייעוץ משכנתא, בסוף, אם אתה עושה את התהליך נכון, אני לא עושה משכנתא מעל הראש של הלקוח. אנחנו מלמדים את הבוגרים שלנו שהלקוח הוא חלק מהתהליך. הלקוח יעבור סדנה קטנה, במרכאות. הוא יבין את המשמעות של המשכנתא שהוא לוקח. הוא ילמד את המושגים הבסיסיים, אתה צודק ב-100%. זאת אומרת, אין חינוך פיננסי בישראל, לצערי.
אתה מזהה את זה אצל אנשים, שאתה בא להסביר להם, ללמד אותם מה התהליך, מה המשכנתא שעשית להם, מה ההיגיון שעומד מאחוריה.
תסתכל על התגובה של אנשים כלפי עולמות הפיננסיים, וזה לא משנה אם זה ביטוחים, מי מכיר את הביטוחים שלו, אפילו אנשים שלא משקיעים באופן ישיר בשוק ההון, נכון? כספי הפנסיה של המושקעים או קופות הגמל, הכסף שלהם הרי מושקע, נכון? הוא עובד בשוק ההון, אין להם מושג איפה הוא. עכשיו, זה לא כי אין להם את הכישורים או את היכולות, זה כי אף אחד לא לימד אותם מעולם, לא את המושגים, לא את החשיבות. אז כשאנחנו לא יודעים משהו, אנחנו מפחדים ממנו, אוקיי? עדיין יש 40% מהלקוחות הולכים לבנק, מגישים בקשה, מקבלים אישור, שואלים איפה לחתום והולכים. לא כי אין להם את היכולת, כי הם מפחדים מזה, הם לא מבינים את זה. אז כשלקוח עובר תהליך של ייעוץ משכנתא, אנחנו בעצם מתעסקים לא רק בנטו משכנתא שלו. בסדר? יהיה לי קל, אני אעשה אותה צ'יק צ'אק. אני רוצה שהלקוח יהיה חלק מהתהליך הזה. ככל שאני יודע עליו יותר, המשכנתא שלי תהיה טובה יותר.
אוקיי?
אני אפתור לו אולי בעיות אשראי במקומות אחרים, אנחנו נארגן מחדש את החובות שלו אם יש לו חובות. אני אוכל להגשים לו חלומות באמצעות המשכנתא. אני רק, ככל שאני יודע עליו יותר, והוא חלק יותר פעיל בתהליך, המוצר הסופי טוב יותר.
בוא נדבר רגע על מי שבא ללמוד אצלנו יועץ משכנתאות. הרבה אנשים שמגיעים אלינו למכלל ללמוד את זה, ברוך השם, מגיעים המון, אנחנו היום מגוף שמכשיר הכי הרבה יועצי משכנתאות. תמיד שאלה את השאלה, האם אני בטוח יכול להיות יועץ משכנתאות מצליח? ואני תמיד אומר אנשים, אני לא יכול להבטיח לך את זה. זה שתקבל את כל החומר להיות יועץ משכנתאות, אני יכול להגיד לך בוודאות. אבל בסוף, זה יועץ משכנתאות, קודם כל זה עסק. וכמו כל עסק, צריך שיווק ולדעת להביא לקוחות. איפה אתה בתמונה?
אתה צודק בזה שאתה אומר, את התוכן המקצועי, את הידע המקצועי, אנחנו ניתן לך, יש לנו, אני חושב, בתוכנית ההכשרה הכי מקיפה בשוק, הכי מקצועית שיש בשוק, אנחנו סומכים עליה, הכשרנו מספיק יועצים. אבל לפני שאתה יועץ משכנתאות, אתה בעל עסק. החלטת מחר בבוקר להיות יועץ משכנתאות עצמאי, אתה בעל עסק. אנחנו מלמדים ייעוץ משכנתאות, אבל אנחנו לא מלמדים את, את המקצוע הזה רק בכיתה. נגמרו 12 השיעורים בכיתה, אתה עובר איתנו לשלב הבא, יש לנו מפגשי פרקטיקה, ויש לנו סדנאות שאנחנו עושים, ומפגשים עם כל מיני גופי מימון או גופים מקצועיים, זאת אומרת, אנחנו מנסים לייצר בכל אותם מפגשים, גם תוכן משיק, גם ידע נוסף, כמו שיווק ומחירות, אנחנו מדברים לפעמים במפגשי פרקטיקה, על איך כותבים פוסט, אף אחד לא נולד ויודע לכתוב פוסט, אף אחד לא, יודע, לא נולד ויודע להקים עמוד פייסבוק, לצורך העניין, כן, היום זה כבר פחות פייסבוק, אבל יותר אינסטגרם וטיק טוק. אז כן, אנחנו מביאים גם את התכנים האלה להמשך ההכשרה, אחרי הידע המקצועי. זאת אומרת, בעינינו, אם למדת אצלנו, לא מספיק לנו. לא מספיק לנו שבאת וישבת בכיתה ולמדת את התוכן. אנחנו רוצים לתת לך את כל הכלים שבסוף תהפוך את זה למקצוע. בסוף תהיה שגריר נוסף שלנו של פסגות, וברוך השם, יש לנו כבר לא בעד כאלה.
יש לי שאלה. כמו דיברתי עם סגיב, אתה מכיר אותו, יועץ לימודים אצלנו, שגם למד משכנתאות וגם התעסק בזה היום. הוא אמר לי, תקשיב, מי שבא ללמוד את העולם הזה, זה לא רק כי וואלה, איזה מגניב, יש פה מקצוע טוב, מקצוע מתגמל, מקצוע שאפשר לייצר ממנו הכנסה נהדרת, אלא זה אנשים שגם באיזשהו מקום אוהבים לעזור. אתה מרגיש את זה? אתה רואה את זה?
בוודאי, תחשוב רגע. יש לקוחות שבאים, הם צריכים משכנתה, לפעמים אפילו די פשוטה, אני נותן להם את הפתרון, והוא מצוין מבחינתם, והכל בסדר, אוקיי? אבל יש לקוחות שכשמגיעים אלינו ליועצי המשכנתא, הם באים ממקום של מצוקה. או שיש משכנתא שההחזר עלה, או שפתאום צריך לגייס הון, לא יודע, לכל מיני דברים. זאת אומרת, היה לי לא מזמן זוג מבקה הגרבייה, והגיעו אליי עם חובות של 400,000 שקל. בסדר? יש בית, יש משכנתא, שניהם עובדים בבתי חולים, הכנסות מאוד יפות. תגידו, איך נולד החוב הזה? בואו נבין מאיפה הוא נולד, כדי שנדע לייצר לו פתרון. אז אמרו לי, תקשיב, שלחנו שני ילדים ללמוד רפואה בחול. לא הבנו כמה יקר זה יהיה. אז הסתבכנו, לקחנו הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. בסוף, המטרה שלי הייתה לייצר להם פתרון. הרי החובות האלה לא ייעלמו, הם ישלמו אותם. אבל ארגנו את החוב מחדש, לקחנו משכנתא כנגד החובות האלה. זאת אומרת, יש פה היבט של מי שיודע להביא איזשהו ערך מוסף, יש אנשים שאנחנו עושים להם שינוי של 180 מעלות בחיים. כן, אז יש פה אלמנט, כמובן שליועץ המשכנתאות זה גם סיפוק אדיר, חוץ מהפרנסה. זאת אומרת, יש פה ערך מוסף גדול, משמעותי.
איך אתה, הרי אמרנו שבסוף מי שאומר אצלנו יועץ משכנתאות, אנחנו לא מתייחסים אל המקצוע שלו כרק אל יועץ משכנתאות, אלא כבעל עסק. בסוף הוא צריך להבין שיש לו עסק. העסק שלו זה יועץ משכנתאות. עכשיו, אנחנו חיים בעולם שבמיוחד בשנים האחרונות, שהכל מהיר, את הסרטון של שתי דקות אתה כבר לא מסוגל לראות, אתה רוצה לראות זה ב-20 שניות, הכל מהיר, וכולנו יודעים שבשביל לפתוח עסק צריך סבלנות, צריך להתמיד. אנשים לפעמים פותחים עסק, אם הם לא רואים את התגמול מיד, הם עוצרים. והרבה פעמים אני אומרים, לא צריך לראות מיד את התגמול. אתה יודע, גם כשאתה שותל עץ, הדבר האחרון שרואים זה הפירות. רואים הרבה דברים לפני כן, ואותו דבר בדיוק בעסק. איך אתה מסביר להם את העניין המנטלי של הסבלנות, להמשיך להיות טובים, להמשיך להיות שירות טוב, ובסוף התגמול גם יגיע?
הדרך הכי קלה, דרך אגב, זה לתת דוגמאות טובות, בסדר? אני תמיד נותן את עצמי בתור דוגמה. אני לא חושב שאני יותר מוכשר ממישהו אחר, אני למדתי ייעוץ משכנתאות בפסגות, ויש לי אחלה עסק היום. הוא לא נולד ביום. אני כל מה אומר, אני בשנה הראשונה רק עבדתי, כסף לא בא. אבל אם אתה עושה תוכנית עסקית מסודרת, ריאלית, כן? לא להעתיק איזושהי תוכנית ממישהו. יושב, עושה חשיבה עם עצמך, מה אתה יכול להביא לעסק, מה אתה צריך להביא מבחוץ לעסק, לאיפה אתה רוצה להגיע, והולך עם הדרך שלך. אז ייקח זמן, אני רואה בוגרים שלנו. בסדר? שהקימו עסק לפני, יש לי בחור מחיפה, למד, סיים לפני שנה. הקים חברה, זה כבר לא עסק, זה כבר חברה בעם.
מה זה חברה? חברה זה אומר שהוא צריך לעשות 20-30 תיקים בחודש.
אז הוא עושה, נכון להיום הוא עושה 20 תיקים בחודש, והוא...
זה המון, זה כבר 7 ספרות.
נכון.
אתה עושה 7 ספרות בחודש.
נכון, ולשלב הבא שלו, כן, בשלב הבא, הוא רוצה להגיע ל-50 תיקים בחודש, זאת אומרת, הוא ממש בנה מודל עסקי. אבל זה לא קרה ביום. במקרה שלו זה קרה מאוד מהר, כן? אבל זה דורש דרך. זאת אומרת, אין עסק, לא חשוב, ייעוץ משכנתאות או עסק אחר, לא נולד ביום, שום עסק.
ויוצא לך להתעכל, כי אני יודע שאתה בקשר, יאמר לזכותך גם, שאתה בקשר מאוד מאוד טוב עם הבוגרים. הם כל היום, אני איתך עכשיו בערך שעה, אני כבר בערך רואה 15 שיחות של בוגרים, שיחות שלא נהנו, כי הם כל הזמן מתקשרים אליך, מתייעצים, עזרה בתיקים. אתה מאוד מאוד מלווה אותם. אתה רואה את הקושי, כי איך אמרנו, בסוף יועץ משכנתאות הוא בעל עסק. ובעל עסק צריך מאוד להשקיע גם בשיווק שלו. והיום אנחנו חיים בעולמות של סושיאל, ובן אדם צריך לעשות סרטונים. יוצא לך להתקל באנשים שמפחדים להיחשף, מפחדים לעשות סרטונים, מפחדים לשווק את עצמם, נרתעים מזה. כלומר, באים ואומרים לך, שמע, אני החלום שלי היה להיות יועץ משכנתאות. אני החלום שלי היה לעזור לאנשים לקחת משכנתה טובה. מה עכשיו אני צריך לעשות שיווק, למכור, לעמוד מול מצלמה? זה לא אני, אבל זה נדרש.
קודם כל, זה עולה מבטח 80% מהבוגרים. בסדר? לשבת מול מצלמה ולדבר, הוא לרוב האנשים לא טבעי. גם לי הוא לא טבעי. בסדר? אני 3 פעמים בשבוע מלמד, עומד מול אנשים, תגיד לי, לעמוד מול מצלמה, לא בא לי. לא נעים לי. ואני חושב שהכלל הכי חשוב שאתה עצמאי, הוא היכולת להבין שככל שאתה מסוגל להתרחק יותר מאזור הנוחות שלך, ככה אתה משפיע על שורת הרווח שלך. אף אחד לא נולד להיות איש מכירות. אף אחד לא נהנה להתעסק בזה. כשאתה בא לעסק ואתה צריך שבסוף החודש ולעשות ניירת, אתה נהנה מזה? לא, זה חלק מהעבודה. אנחנו חייבים להיות מסוגלים לזוז מאיפה שנוח לנו, לעשות את הדברים הנכונים לטובת העסק. אני לא יושב בזמני החופשי ואגלול בטיקטוק. זה לא מעניין אותי כבר, אוקיי? יש לי אחלה עמוד טיקטוק שבעולם. בסדר? אני שם כי אני צריך להיות שם, זה חלק מהעבודה.
אגב, אמרת משהו מאוד נכון, אזור נוחות. אני, מה שכה, התמזל מזלי, ומיד אחרי הצבא כבר פתחתי חברה, ואני חושב שהחברה, 20 שנה אני בעולם העסקי, הגעתי לדברים שאם היית שואל אותי לפני 20 שנה, האם אני מסוגל, הייתי אומר לך, אין סיכוי. כלומר, הצלחתי לעשות דברים, הצלחתי לצאת ממצבים, הצלחתי להשפיע, הצלחתי להניג, הצלחתי לפתור דברים, הצלחתי ליזום דברים שבחיים לא חשבתי שאני מסוגל. כלומר, עכשיו, למה עשיתי? כי אין ברירה. בתור בעל חברה, אין לך ברירה. אז זה כל הזמן העצמאי גורם לך לצאת מאזור הנוחות, ואני חושב שזה היתרון הכי גדול מאזור הנוחות. לא כי אין לך ברירה ואתה צריך לצאת מאזור הנוחות, זה לפי דעתי הפרס הכי גדול בלהיות עצמאי.
אתה צודק, אבל הייתה לך ברירה. זה לא שלא הייתה לך ברירה, הייתה לך ברירה והחלטת לזוז באותם צמתים, נכון? זאת אומרת, יש מלא דברים שלא בא לנו לעשות. אז אתה, במרכאות כבעל עסק, כעצמאי, לא צריך לדווח לאף אחד, יכול להחליט לבד מה לעשות. אבל בכל אותם צמתים, אם אתה רוצה להיות עצמאי, ויש קושי, תתמודד איתו. מישהו לימד אותי פעם. אמר לי, אתה בא בבוקר, נכון, ויש לך רשימת משימות על השולחן, אחד ברשימה, אחד על המסך, לא משנה מה. תחפש את זאת שהכי פחות בא לך לעשות, תעשה אותה ראשונה. תוריד את זה מהראש שלך.
ואלה שבאים ללמוד יועץ משכנתאות, ואחרי זה רוצים להיות עצמאים, כלומר, הרי מי שבא לנו ללמוד יועץ משכנתאות, אחד בא כהכנסה נוספת, כלומר, הוא עובד שכיר ואומר, אוקיי, בנוסף אני רוצה לעשות הכנסה נוספת, ויש כאלה שאומרים, אני רוצה שזה יהיה העסק שלי, כלומר, אני רוצה להיות עצמאי. יכול להיות שלפני כן הוא היה עצמאי, הוא היה שכיר, אבל הוא אומר, אני רוצה להיות עצמאי כיועץ משכנתאות. עכשיו, אחד הדברים הקשים שאנשים רוצים להיות עצמאים, ואני פוגש הרבה כאלה, אומרים, אני רוצה להיות עצמאי כי אני רוצה לשלוט על הזמן שלי, שזו השטות הכי גמורה בעולם. כלומר, להיות עצמאי זה בכל הבחינות יותר קשה מלהיות שכיר. רק יש יתרון אחד, אין לך תקרת זכוכית על ההכנסות. אתה נתקל בזה, אתה רואה אנשים שבאים להיות עצמאים כי הם חושבים שהחיים הרבה יותר קלים, והם ישלטו על הזמן שלהם, ואין להם אף אחד על הראש.
אני רוצה להגיד לך שהיום, כשאנחנו רואים באיכות החברה יותר צעירים שבאים ללמוד, הם מבינים שזה כבר לא ככה.
מבינים?
יותר צעירים מבינים שזה כבר לא המצב, מבינים שלהיות עצמאי זה לעבוד מאוד מאוד קשה, זה נכון. ההשקעה שווה כי אין תקרת זכוכית. אוקיי? זאת אומרת, אני אהיה אחראי לחלומות שלי ולמטרות שלי בחיים, אני אקח את הגורל שלי בידיים, אני לא שם אותו בידיים של מישהו אחר. אז אצל החברה הצעירים, היום זה יותר בולט. תסתכל למשל על באיזה גיל אנשים נכנסים לעולמות פיננסיים, ולעולמות הנדלן. זאת אומרת, חבר'ה יותר צעירים, עם הרבה יותר מודעות.
אני רואה את זה.
הם מבינים שזאת הדרך להגיע למקומות האלה.
אני רואה שהתחלנו, כמה זמן אנחנו בתחום הזה מלמדים, נראה לי 10 שנים, בזורי 2014, 40 ומעלה. זה היה הקהל. היום אני רואה,
הוא הרבה יותר מגוון.
אני רואה גם אנשים בשנות ה-20 שבאים ללמוד את התחום הזה.
תראה, המגוון אפשרויות שיש להם, הוא נורא גדול. א', אתה לא חייב להיות עצמאי. לך תהיה שכיר. יש חברות לייעוץ משכנתאות, אפשר לעבוד שם. יש בנקים שבאים לגייס בוגרים אצלנו בכיתות, נכנסים
לכיתות. עכשיו עשינו שיתוף עם הבינלאומי, שהם רוצים איתנו יוצא משכנתאות.
נכון, נכון. זאת אומרת, הם רוצים שבוגרי המכללה יבואו לעבוד אצלהם. זאת אומרת, משהו בתוכנית הלימוד שלנו כנראה עושה להם שכל. אפשר לשלב את זה בהתחלה יחד עם העבודה שלך, עם הדיי ג'וב שלך. לעשות עוד תיק כל חודש, עוד שניים כל חודש, עד שתייצר לעצמך איזושהי פרקטיקה. ואפשר כמובן גם ללכת להיות עצמאי בתחום הזה, ולנו יש בוגרים שהם החל מעצמאים קטנים, ועד בעלי חברות שהפכו את העסק הזה ממש לחברות גדולות בתחום.
אני רוצה לשאול אותך שאלה טכנית. היום בסביבת ריבית הגבוהה, שהיא לא הולכת לרדת ממש בקרוב, למרות שבארצות הברית ראינו ירידה, אבל כנראה שפה לא נראה ירידה, נכון לקחת משכנתה או לחכות?
זה כמו השאלה מתי הזמן הכי נכון לקנות דירה. הוא היה אתמול. אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו ניקח את המשכנתה היום, כדי לקנות את הדירה במחיר של היום, שסביר שמחר יהיה גבוה יותר. ובהמשך, כשהשוק ישתנה, או יתקן את עצמו ברכאות, אנחנו נתקן את המשכנתה. זה לא חתונה קתולית, אנחנו נמחזר אותה. זאת אומרת, יועץ משכנתאות, מבחינתו, אם זו משכנתה חדשה או מחזור משכנתה, זו אותה עבודה. זאת אומרת, עושים את ההתאמות. דרך אגב, משכנתה שממחזרים אותה פעם אחת בחיי המשכנתה, כן? חוסכים מאות אלפי שקלים לפעמים. מאות אלפי שקלים בריביות. אתה לא מרגיש את זה כמאות אלפי שקלים. אתה שילמת כל חודש רק 500 שקל מיותרים. תסכום את זה עכשיו על 30 שנה, ותראה כמה כסף יכולת להשאיר בחשבון שלך. אז כן, אנחנו לוקחים משכנתה כדי לעשות עסקה בתנאים של עכשיו, ואנחנו נתקן את המשכנתה כשהשוק יאפשר לנו את זה.
ואם אנחנו מדברים על תקופה, בוא נדבר על התקופה של להיכנס לעולם הזה שיועץ משכנתאות, או לתקופה שבכלל להיות עצמאי. כי נגיד עד לפני חודשיים, שלושה, ששוק המשכנתאות חזר, הרבה אנשים אמרו, רגע, זה לא הזמן שלי ללמוד להיות יועץ משכנתאות ולפתוח עסק. אם מה, אני אפתח עסק בתקופת מלחמה? אני, התשובה שלי הייתה מאוד פשוטה. אני חושב שבן אדם רוצה לפתוח עסק, אין זמן טוב. כי אני יוצא מנקודת הנחה שגם אם פתחת עסק בתקופה הכי טובה של המשק, בסוף יגיע המיתון ואתה צריך להתמודד. ואני חושב בנוסף שההצלחה של העסק, גם להיות יועץ משכנתאות כמו שאמרנו זה עסק, היא תלויה בעיקר ביכולות שלך, פחות בתקופה הכללית.
חד משמעית, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אין זמן טוב לפתוח עסק או זמן לא טוב לפתוח עסק. עשית את הבדיקות שלך, בנית איזושהי תוכנית עסקית. דרך אגב, אני לא חושב שבשנה, אם נלך שנה אחורה, אני לא חושב שהיו לנו פחות תלמידים, לצורך העניין. זאת אומרת, מספיק אנשים מבינים את זה. זאת אומרת, מספיק אנשים אומרים, אוקיי, אני אלמד, אז עכשיו יש פחות עבודה, אז אני אשקיע את הזמן שלי בלחדד יכולות, לא יודע, מקצועיות, שיווקיות, אני אקים אתר אינטרנט, אני אכתוב יותר פוסטים באינסטגרם. תמיד יש מה לעשות שאתה בעל עסק, נכון? זאת אומרת, איפה שלא תסתכל, יש עוד עבודה.
לפני שהעליתי את העליתי סטורי בעמוד שלנו באינסטגרם, שאני הולך לעשות איתך פודקאסט, אז שאלו אותי הרבה הרבה דברים שאני אשאל אותך, שאלתי חלק, אני לא יכול לשאול הכל, אבל הרבה שאלו אותי, בעיקר חבר'ה שלמדו אצלנו נדלן, על ההלוואות קבלן, 80-20, 90-10, מה דעתך על זה מהמקום המימוני?
דרך אגב, אתמול בערב מפגש פרקטיקה, איחדנו לזה.
אה, כן?
דיברנו על זה, ממש אתמול בערב.
אוקיי.
תראה, הסיפור הזה של הלוואות קבלן, יושב דרך אגב על מה שאתה אמרת קודם, על איזשהו היעדר של חינוך פיננסי. אז בוא רגע נפוצץ את הבלון. אין מושג שנקרא הלוואת קבלן. הקבלן לא נותן שום הלוואה. הלוואת קבלן זאת הלוואת משכנתה, שמי שרוכש את הדירה לוקח. הוא לוקח בבנק למשכנתאות שסגר הקבלן, ובתנאים שסגר הקבלן. עכשיו, זה לא שאני נגד, אוקיי? הקבלן מנסה לגייס אשראי זול יותר, הוא עושה את זה דרך הלווה. יכולה להיות שם גם הטבה אמיתית ללווים. כי לא כולם ניתנות בהלוואות בלון, חלקם ניתנות בריבית קבועה לתקופה ארוכה שהיא ריבית מאוד אטרקטיבית. זה יכול לייצר קשיים או מגבלות, נגיד אם צריך לגייס כסף נוסף, אבל אני ממש לא נגד, אני רק אומר, צריך ללמוד בדיוק מה הקבלן מציע ועל איזה הלוואה חותמים, כי הקבלן לוקח אותך לבנק ואתה הולך וחותם וזה נראה לך תהליך תמים. אבל בסוף מדובר במשכנתה שלקחת. דרך אגב, בנק ישראל התערב בסיפור הזה לפני חודש, עד עכשיו עשו שם אפילו איזשהו חיתום מקוצר בתוך הבנקים. בנק ישראל ביקש עכשיו הבנק למשכנתאות להקפיד על החיתום הזה, זאת אומרת להיות בטוח שלא יהיה מצב שהלווים האלה מחר בבוקר נפגעים באיזושהי צורה.
לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך שאלה, דיברנו המון על העולם המדהים הזה, על זה שמי שבאמת רוצה ומוכן לעבוד קשה יכול להיות יועץ משכנתאות, איזה דברים אבל חשוב לדעת? כלומר, אני מאוד מאמין שבן אדם רוצה ללמוד תחום חדש, הוא צריך להבין גם את הקשיים שלו, מה נדרש ממנו, לא לחשוב שזה, יאללה, עשיתי קורס 4 חודשים, ומחר אני עושה 10 תיקים בחודש. איזה דגשים? מה צריך לשים לב? אנשים שמי שיבוא אלינו יבוא בצורה ריאלית, עם ציפיות ריאליות, וזה בסוף האנשים שיצליחו.
זה שאלה מדהימה. כי אני תמיד, יש לי מין משפט כזה שאני אומר, כאילו, הקשיים יתפסו אותך תמיד. זאת אומרת, אתה לא צריך לחפש את הקשיים, הם יתפסו אותך לבד, אז תבוא מוכן. אחד הדברים הוא שכשאנחנו מדברים על מקצוע כזה, שאנחנו מלמדים אותו, הקורס הפרונטלי כולל 12 מפגשים בכיתה, שיהיה הכי מקיף בעולם, עדיין לא נקיף אף פעם את כל המקרים או את כל האופציות. כשאתה הולך לעולם כזה, אתה צריך להיות מוכן ללמידה תמידית. גם אני, שאני כבר עושה את זה לא מעט שנים, ואני חושב שאני מכיר את העולם הזה לא רע בכלל, הולך לכנסים, נפגש עם גופי מימון, לומד מוצרים חדשים, יושב בלילה וקורא, זאת אומרת, מבחינתי לקרוא גלובס בדמרקר, כן? בעיקר את, את, עמודי הנדלן, אבל לא רק, זה חלק מהעבודה. אם אני לא אלמד, אז אני אלך אחורה בעולם הזה, כי יהיה מישהו אחר שילמד במקומי ויציע מוצר או שירות או יכולות טובות יותר. אז אתה בא אלינו? כן, אתה צריך לשבת וללמוד. אז אנחנו לא מלמדים כלכלה, אנחנו מלמדים ייעוץ משכנתאות, וגם לא צריך דרך אגב לבוא מהאוניברסיטה אחרי שלמדת הכלכלה, אין קשר בין הדברים, אבל זה נכון שאפשר לשבת וללמוד את הדברים האלה, ולהכיר את גופי המימון וצורת החשיבה שלהם, זאת למידה תמידית. בכלל להיות בעל עסק זה למידה תמידית, כי השווקים משתנים כל הזמן, נכון?
כל יום.
אם מישהו היה מספר לי לפני 5 שנים שאני צריך לפתוח מצלמה ולצלם סרטונים כדי לעלות לרשת שנקרא טיק טוק, זה היה נשמע לי הזוי פעם, אני ב-53.
שבסוף מי שעצמאי בעל חברה זה לקום כל יום למלחמה חדשה. כל יום.
דרך אגב, לא מלחמה רע, מלחמה טובה. אני קם בבוקר עם חיוך, אני נהנה מכל רגע.
אבל מה שהיה אתמול, מת היום, יום חדש.
אנחנו לא יכולים להשפיע על מה שהיה.
איתי, תודה רבה.
בכיף.
ביי, להתראות.
תודה.